טוב, אז ככה, אנחנו נעשים הקדמה. ראינו במשנה את הדין, דף י' ב' עמוד ב', ראינו את המשנה, מצא שטרי חוב, אם יש בין אחרות נכסים לא יחזיר, שבית דין יפרעים מהם, אין בין אחרות נכסים יחזיר, שאין בית דין יפרעים מהם, דבר רבי מאיר, וחכמים אומרים בין כך ובין כך לא יחזיר, מפני שבית דין יפרעים מהם, כן? אז לפי רבי מאיר, לפי חכמים, לא משנה אם יש אחרות נכסים בשטר או אין אחרות נכסים לא מחזירים, ולפי רבי מאיר, אם אין אחרות נכסים אפשר להחזיר את זה. הגמרא שואלת האם מדובר במצב שהלווה, החייב, מודה שהוא עדיין חייב, או טוען שהוא כבר לא חייב. כן? ובזה נחלקו האמוראים איך להסביר את המשנה. ועכשיו בדף י"ג עמוד ב', ראינו את שיטת רבי לעזר, שאומר כמו שמואל, אמר רבי לעזר, מחלוקת בשאין חייב מודה. דרבי מאיר סבר שטר שאין בו אחריות נכסים, אינו גובל לא ממשבדי ולא מבני חרי, ורבנן סבר ממשבדי ודלוגבי מבני חרי מקווה גבי, אבל כשחייב מודה, דברי הכל יחזיר, ולא חיישינה לפרעון ולקנוני. אז זאת שיטת שמואל ורבי אלעזר, שחושבים שאם החייב מודה, אין שום בעיה להחזיר את השטר למלווה, ולא חוששים שיש פה איזושהי קנוניה של ניסיון להוציא כסף במרמה ממי שקנה את השדה מהלווה. עכשיו, ראינו אתמול ברייתא, וגם בדף י"ג עמוד ב' בשורה הרחבה הראשונה, כתוב שם, מצא שטרי חוב ויש בהם אחריות נכסים, אף על פי ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה. כן? אף על פי ששניהם מודים הוא לא יחזיר. למה? כי חוששים לפרעון ולקנוניה. כן? אז הברייתא היא קשה לשמואל ולרבי אלעזר שחושבים שלא חוששים לפרעון ולקנוניה. אז זה היה טיובתא דרבי אלעזר. אתמול אמרנו שעל שמואל קשה בתארתי. כן? ועכשיו, אומרת הגמרא ככה. אז עכשיו אנחנו בי"ד עמוד א', אומרת הגמרא, טיובתא דשמואל בתארתי, אז הברייתא הייתה קשה לרבי אלעזר ולשמואל, שאמרו שלא חוששים לפרעון ולקנוניה, ובברייתא אנחנו אומרים שכן חוששים. וחוץ מזה, זה קשה לשמואל בעוד דבר, חדא כרבי אלעזר, דאמו כי מתניתין בשאין חייב מודה, כן? כי שמואל, כמו רבי אלעזר, מעמידים את המשנה שאין החייב מודה, אבל אם החייב מודה הם לא חוששים לפרעון ולקנוניה, וחדה, דאמר שמואל, מצא שטר הקנאה בשוק, יחזיר לבעלים, ולא חיישינן לפרעון. טיובתא, דקטן יחה, אף על פי ששניהם עודים, לא יחזיר לו לזה ולא לזה. אז שמואל יש לו עוד מימרה, שגם עליה קשה מהברייתא, שהמימרה השנייה שלו, זה מי שמצא שטר הקנאה בשוק, יחזיר לבעלים. שטר הקנאה, זה שטר שאמרנו, הסברנו את זה אתמול, שזה שטר שהוא... הלווה מתחייב כבר להקנות את השדה שלו, כן? שנייה רגע, כאילו מרגע ההלוואה, ולא, שנייה, ראינו שטר הקנאה, והיה לנו, יפה, שטר הקנאה מרגע כתיבת השטר, הלווה מקנה את השדה שלו, בניגוד לשטר רגיל, שכאילו הוא מקנה את השדה שלו רק מרגע שהוא לקח את ההלוואה, לא מקנה, משעבד, כן? מאיזה רגע הוא משעבד את השדה? אז שטר הקנאה זה מרגע כתיבת השטר, ומה מיוחד בזה, או מה היתרון בזה, זה שאין את החשש של כתב ללוות בניסן ולא לבא תשרי, כי זה לא משנה מתי הוא לבא, הוא שיאבד את השדה מרגע כתיבת השטר, ולא מרגע הלוואה. כן? אז שמואל אומר, מצא שטר הקנאה בשוק, יחזיר לבעלים, תחזיר למלווה, למה? כי אין חשש שלא כתב ללוות, שכתב ללוות בניסן ולא לבא תשרי, כי זה שטר הקנאה. אין חשש לפרעון, כי שמואל לא חושש לפרעון, כן? ולא חיישינה לפרעון, לכן תחזיר את זה למלווה, והסברנו למה לא חוששים לפרעון, כי אתה אומר ברגע שהלווה פרה את החוב, הוא מיד יקרא את השטר, אם השטר שלם סימן שהוא לא פרה את החוב עדיין. טיובתא דקטני אחא, אף על פי ששניהם מודים, לא יחזיר לו לזה ולא לזה. אנחנו רואים בברייתא שכתוב, אף על פי ששניהם מודים, שהוא חייב, שהמלווה חייב, אז לא יחזיר לו לזה ולא לזה, נכון? אלמה חיישינה לפרעון, וכל שכן אחד דלא מודה לווה דחיישינה לפרעון. כן? אז בברייתא כתוב שאפילו אם שניהם מודים שהלווה עדיין חייב, אז עדיין חוששים לפרעון ולקנוניה, ולכן לא יחזירו את השטר למלווה. קל וחומר במצב שבו הלווה טוען שהוא פרה את זה שלא יחזירו את זה למלווה. ושמואל אומר ש... מצא שטר הקנאה בשוק יחזיר לבעלים בכל אופן, ולא משנה מה הלווה אומר. אז לכן קשה על שמואל גם בדבר הזה, וזהו. אמר שמואל, מה איתם הדרבנן? עכשיו יש פה נקודה משונה קצת, כי שמואל עכשיו, למרות שהברייתא קשה עליו, הוא מסביר את רבנן של הברייתא, כן? וזה קצת משונה, אם אתה מכיר את הברייתא, איך יכול להיות שאמרת משהו הפוך ממנה? כן, אז זה תוספות דנים בדבר הזה, בכל אופן, אז שמואל בא להסביר את שיטת רבנן בברייתא, כבר אמרנו את ההסבר הזה אתמול, אבל זה בעצם היה להקדים את המאוחר. מה רבנן חושבים? למה רבנן חושבים? לא על הצד הזה של אמרנו שבשניהם מודים אז יחזיר, אלא על הצד השני שאמרנו שאם אין הלווה מודה לא יחזיר, כן, אם אין הלווה מודה לא יחזיר לו לזה ולא לזה, דיבר רבי מאיר, דיבר רבי מאיר, שנייה רגע, וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה גובים נכסים משועבדים, כן? למה החכמים אומרים שזה לא משנה אם יש בשטר אחריות נכסים או אין בשטר אחריות נכסים, גובה מנכסים משועבדים? אמר שמואל, מה איתם עלי רבנן? סברי, אחריות טעות סופר, הסופר שלא כתב אחריות בשטר, זה טעות שלו, כולם מבינים שיש אחריות, לא יכול להיות שאני אלווה לך כסף בלי אחריות, אז למה לא כתוב אחריות בשטר? זה פדיחה של הסופר, ולכן גם אם לא כתוב, כאילו זה כתוב. בדבר דומה לדבר הזה יש לנו בכתובה, כן, כתובה שלא כתוב חלק מהתנאים של הכתובה, אנחנו אומרים אין מה לעשות, זה תנאי בדין, גם אם זה לא כתוב זה כאילו זה כתוב. אז פה אנחנו אומרים אחריות טעות סופר. אמר לי, גם אומרים, אתם יודעים, המשפחת סופר, החתם סופר, כן, הוא אבי משפחה, אז הוא כתב חתם סופר, הבן שלו כתב את הכתב סופר, יש לו נכד או נין שכתב את השבט סופר, ואחד מהצאצאים במשפחה קוראים לו הטעות סופר. אז אחריות טעות סופר. אמר לי, רבה בר איתי, או איתי, לרב אידי ברבין, איך הוא מנקד את האיתי?
איתי.
רבה בר איתי לרב אידי ברבין. ומי אמר שמואל אחי, איך יכול להיות ששמואל חושב שאחריות טעות סופר, ואמר שמואל, שבח, שפר ושיעבוד, צריך להימלך. כאשר הסופר כותב את השטר, כן, הוא צריך לשאול את ה... יש דברים שהוא לא צריך לשאול, שהוא צריך לכתוב את התאריך של היום, ברור שהוא צריך לכתוב, שהוא צריך לכתוב, ולא יודע מה, השטר, הוא פלוני, גולמים פלוני, הוא צריך לכתוב. אבל כשצריך לשאול את מי שאומר לו לכתוב את השטר, האם לכתוב שבח, שפר ושיעבוד, כן? שבח, שפר ושיעבוד צריך למלך. מדובר פה על שטר שאדם מחר שדה לחברו, והוא כמובן מוכר אותו באחריות, הוא אומר לו, לא כמובן, סליחה, הוא מוכר לו את זה. והסופר צריך לשאול האם הוא מוכר את זה באחריות או לא מוכר את זה באחריות. האם אתה אחראי, זאת אומרת יכול להיות שהשדה הזאת גזולה, ואז היבוא הנגזל ויקח את השדה מהקונה, אז זה אנחנו, אז הקונה אומר למוכר, תכתוב לי אחריות שיעבוד, אחריות שאני יכול לגבות מהנכסים שלך, כן? ואתה משעבד את הנכסים שלך לאחריות של השדה הזאת, ולא רק זה, גם שבח. זאת אומרת, אם אני אשביח את השדה, כי אני קונה שדה עכשיו, אני מתכנן, אשים השקיה, לשתול עצים וכו', כן? אז כל מה שאני אשביח את השדה, גם את זה אתה תשלם לי אם ייקחו לי את השדה. ומשפר נכסים, אני יכול לגבות את זה מהעידית, מהנכסים הכי טובים. אז זה שבח, זה השדה שהשביחה, שיעבוד, זה שהשדות משועבדות, ואיזה שדות? שפר, השפר של השדות, העידית. כן? אז הנה אנחנו רואים שאחריות זה לא טעות סופר, כי אנחנו רואים שהסופר צריך להימלך, אז לפעמים הוא כותב את זה, לפעמים הוא לא כותב את זה, כן? אז למה אתה אומר שאחריות טעות סופר? לאם המנדה אמר לא אמר, אולי יש לנו פה שתי מסורות בשם שמואל, אמרת הגמרא לא קשיא, כאן בשטר הלוואה, ולא יאיב איניש זוזי בכדי, כאן במקח במקר, דאבד איניש דזה בנערה ליומי, יש לנו הבדל, בשטר הלוואה ברור שהשיעבוד זה טעות סופר, כן, אחריות טעות סופר, למה? כי אף אחד לא יסכים להלוות את הכסף בלי איזשהו ביטחונות, אז אם הסופר לא כתב שיעבוד, אז ברור שהוא מתכוון שיהיה שיעבוד, אבל כשאדם מוכר וקונה שדה, אדם יכול לפעמים לקנות שדה בלי אחריות, כן? אביד איניש דזבי נערי על יומי, כן, אדם יכול לקנות שדה ליום אחד, קנה את זה ליום אחד, בא נגזל, אמר לו שלום, תביא לי את זה, זה שלי, אז זה... זה נשמע משונה, כן, אבל זה כן הגיוני, הרעיון שברור שאני מלווה לך כסף, אני מלווה בלי ריבית, כי אנחנו יהודים, כן, אין לי שום רווח מהדבר הזה, אין לי שום סיבה שאני אסכים לעשות את זה בלי שיהיה לי ביטחונות על הדבר הזה. ויש לנו סיפור על זה, כי האי דאבו הברעי היא, זאבין עלייתה מאחתי, יהודי בשם אבו הברעי בין, ברעי קנה את העלייה, עליית הבית מאחותו, אתה בעל חוב, תרפה מיני, ובעל החוב, פה זה לא היה נגזל, אבל היא הייתה חייבת כסף, אז הוא, בעל החוב, תרף את העלייה מהבית. אתה לגמי, דמר שמואל, אותו שמואל שעליו אנחנו מדברים, אמר לי, כתבה לך אחריות? אמר לי, לא, אין אחריות בשטר. אמר לי, אם כן, זיל לשלמה, לך לשלום, אין לי איך לעזור לך, אין אחריות. אתה, הבעל חוב, תרף את מה שקניתי, את השדה שקניתי, ולא כתבנו אחריות בשטר, אז אני, אין לי דרך לגבות, או לפחות לבית הדין אין כוח להוציא את משהו, נכסים מהמוכר. אמר לי, איך אתה אומר דבר כזה? ואמר, הוא דאמר אחריות הוא צופר. אמר, מה, אני תמיד חכם. למה לא כתבנו את האחריות בשטר? כי ידעתי שאתה חושב שאחריות הוא צופר, אז לא התאמצנו לכתוב את זה. אמר לי, אני מילה בשטרי הלוואה, ושטיר מכך וממכר לא, דאה ודין יש דזה בניר ערה ליומי. אז זאת אומרת, בדיוק התירוץ שהגמרה אמרה, זה ממש שמואל אמר אותו בפה שלו, כן, באחד הדיונים שהיו להם בבית הדין. אוקיי. אמר הבא, ראובן שמחר לשימון, למדנו את הדבר הזה בעבר, ראובן שמחר לשימון, שדה לשימון באחריות, ובא בעל חוב דה ראובן, וקטר יפלי מיני, כן, אז מקרה, ראובן מכר את השדה לשימון, אבל ראובן היה חייב כסף למישהו לפני שהוא מכר את השדה לשימון, ובא בעל החוב וטרף, כן, לקח את השדה משימון. אז שימון בעצם שילם כסף ואין לו שדה. דינה הוא דאזיל ראובן ומשתי דינה בעדי, ולומצי אמר ללב בעל דברים דדיאת. כן? אז ראובן מתווכח עם הבעל חוב, אומר לו מה פתאום, אני החזרתי לך וזה, יש לי עדים, מתחילים, הוא פותח דיון. והבעל חוב לא יכול להגיד לו, מה אתה רוצה ממני? עזוב אותי. אני נדבר עם השדה, כאילו, עם השדה של שימון. אני לוקח את השדה של שימון. אתה רוצה אחרי זה לתבוע אותי? אתה יכול לתבוע אותי. אבל אין לנו דין דברים בינינו. אתה היית חייב לי כסף ולא החזרת לי. אז הוא אומר, לא מצי אמר לי לב בעל דברים דדיאת, למה? דאמר לי, דמפקט ממני, עליי דדיאדר. כן? מה שאתה תוציא ממנו, זה יחזור אליי, כי מדובר שהוא מחר שדה לשימון באחריות, נכון? אז כיוון שיש לראובן אחריות, אז הוא יכול להתווכח עם הבעל חוב, כן? והבעל חוב לא יכול לטעון לו, אין בינינו דין ודברים. איקא דאמר, יש כאלה אומרים, אפילו שלא באחריות נעמי, כן? גם אם השדה לא באחריות, והראובן לא יכול לטעון על ידידי הדר, כי הוא אומר לו, שימון לא יכול לתבע אותי כי לא הייתה אחריות, ובכל זאת יש לראובן את הזכות להתווכח עם הבעל חוב, דאמר לי, לא ניחא לי דילי אבי לשימון, תרומת עליי. כן, אמנם אני לא אשלם לו שקל, אבל אני לא רוצה שהוא יישאר עם טעם רב בפה, אז אני מתווכח איתך על השאלה אם אני עדיין חייב לך כסף או לא. ואמר, אוקיי, זה היה הממרה הראשונה של הבעיה עם שתי נוסחות. ואמר הבעיה, ראובן שמחר שדה לשימון שלא באחריות, ויצאו עליה עסיקין עד שלא החזיק בה. כן, אז יש פה כאילו באמצע העסקה, ראובן ושימון, ראובן מוכר שדה לשימון שלא באחריות. ועדיין הוא לא החזיק בשדה, עדיין לא עשה פעולת קניין בשדה, ויצאו עליה עסיקין, יצאו עליה עסיקין עוררין, כמו הרש"י אומר, כמו בפרשת תולדות, כן? ויקרא שם הבאר עסק, התעסקו עמו. יצחק חפר בארות, והפלישתים התעסקו איתו. מה זה התעסקו איתו? הם טענו שזה שלהם. כן, אז בדיוק זה, אותו דבר, כן? אז יצאו עליה עסיקין, עד שלא החזיק בה, יכול לחזור בו. מי שהחזיק בה, אינו יכול לחזור בו. אז אם עדיין הוא לא החזיק בשדה, הוא יכול להגיד, סליחה, סליחה, אני לא רוצה להתעסק בשדה שיש עליה עסיקין, וגם בלי אחריות בכלל. אבל אם הוא כן החזיק בשדה, אז הוא כבר לא יכול, הוא עשה קניין. למרות שהוא לא שילם עדיין, שזה דבר מגניב, כן? הוא לא שילם עדיין על השדה, אבל הוא כבר עשה קניין על השדה. אז השדה שלו, ואז באו הסיכין ולקחו לו את השדה, אז הוא יהיה בלי שדה, ועדיין יצטרך שנים לרובן את משהו, את הסכום שהם סיכנו ביניהם. דאמר לי, חיית הדקטרי סברת וקיבלת. אתה קנית שדה בלי אחריות, כאילו קנית חתול קשור בשק. כן, רשי אומר, חיית הדקטרי, שק מלא קשרים. לא היה לך מושג מה יש בפנים. אז זה, עצם זה, כנראה, אני חושב שהטענה היא שעצם זה שאתה ראית שאני מוכר בלי אחריות, זה היה צריך להדליק לך נורה אדומה, כאילו, כזה, כאילו קנית חתול בשק. אוקיי, אומרת הגמרא, ממתי אבא היה חזקה? אז באמת, מהי החזקה שכתוב מי שהחזיק בה? מקידה יש המצרי. רש"י אומר, מתקן גבולי השדה ומגביהם, כן? מהרגע שהוא מצרים זה גבולי השדה, מהרגע שהוא ככה מתקן את הגדר, אז זה החזקה. מה זה החזקה? החזקה זה להתנהג כבעלים, כן? אז כשאדם מתנהג כבעלים על השדה, כשהוא מביא פועלים שיגביעו לו את הגדר וכדומה, אז הוא קנה את השדה. אז זה היה לפי השיטה שלא באחריות. והיא קדמר אפילו באחריות נעמי. זאת אומרת, אפילו אם ראובן מחר לשדה לשימון באחריות, ושימון קנה את השדה כבר, כן, עשה בקניין, עדיין הוא לא יכול להתחרט על הקנייה, כן? מה הוא יכול? הוא אומר, אחרי שיקחו לתוך את השדה, אז אתה יכול לבוא ולדון מולי, אבל עדיין לא לקחו לתוך את השדה, יצאו עליה עסיקין, יצאו קולות, אנשים מדברים, לא יודע, יש כל מיני שמועות, אבל כל עוד לא לקחו ממך את השדה, אתה לא יכול לטעון ש, 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 שאני חייב לך משהו, כן? אז איקה דאמר, אפילו באחריות נעמי, דאמר לי, אך ויתרפך ואשלם לך, אם תראה לי שלקחו ממך את השדה, וש, ואתה גם צריך להראות לי שמי שבא אליך לגבות את השדה, היה לו טענה רצינית, לא סתם נתת השדה לאיזה מישהו שעבר ברחוב ואמר שהוא רוצה אותה. אז כשתראה לי שבאמת נתת את השדה בידי הסיבה טובה, אני אשלם לך. זה המימר השנייה. איתמר, המוכר שדה לחברו ונמצאת שאינה שלו. אז זה גזלן, כן? האדם גזלן, גזל שדה ומחר אותה, ואז הסתבר פתאום לקונה שהשדה היא לא של המוכר. רב אמר, יש לו מעות ויש לו שבח, ושמול אמר, מעות יש לו שבח אין לו. אז רב אמר, הוא יבוא לגזלן, לא הנגזל, הקונה. יש לנו נגזל, גזלן וקונה. הקונה יבוא לגזלן ויתבע ממנו את הקרן, את שהוא שילם, ואת השבח, את מה שהוא השקיע בשדה ואת מה שהשדה השביחה, כן? ושמואל אומר לא, הוא לא יכול לתבוע ממנו את השבח. ושמואל אמר, מעות יש לו, שבח אין לו. עכשיו, אם באמת זה הערה הצדדית שרשי מאיר, אם השדה עלתה בערכה, אז גם הנגזל יצטרך לשלם את השבח, כן? כי הנגזל צריך לקבל, אמנם קרקע לא נגזלת, כן? אבל הוא לגזום מהשדה, עכשיו הוא יקבל פתאום שדה הרבה יותר שווה, אז הוא צריך לשלם לפחות את ההוצאות שהוא הוציא בשביל לשפר את השדה, כאילו הקונה של השדה עבד שם בתור גנן, כן? אז לפחות את ההוצאות הוא יצטרך לשלם לו. אבל רש"י אומר, מדובר בזה שהיה שדה יקרה, ואז הגזלן הרס את השדה, ואז הקונה קנה אותה, אז בעצם במקרה כזה הנגזל לא צריך לשלם שום דבר מהשבח לקונה. בכל אופן לענייננו, אז אנחנו חוזרים לשאלה, הרב אומר יש לו מעות ויש לו שבח, ושמואל אמר מעות יש לו שבח אין לו. עכשיו השאלה היא למה אין לו שבח? באו מיני מרבונה, פירש לו את השבח מהו, לשיטת שמואל, כן, שאומר שהוא לא יכול, הקונה לא יכול לקבל את השבח, מה קורה אם חתמו בשטר? והוא אמר, אם אני גזלן והשדה הזאת גזולה ויבואו ויתבעו ממך את השדה, אני אשלם לך גם את השבח. אז אם פירש את השבח, האם הוא כן יכול לקבל את השבח או לא? פירש את השבח, מהו? תמה דשמואל משום די לא פירשיב לך, ואחר פירש לה. הסיבה ששמואל אומר שלא צריך לשלם את השבח, כי לא פירשו את זה, ברגע שפירשו את זה כן צריך לשלם את זה. עוד דילמה, תמה דשמואל כיוון דלית לי קרקע, מחזיק ריבית. יכול להיות שהסיבה של שמואל זה שיש פה בעיה של איסור. מה הבעיה? הקונה שילם כסף לגזלן, 1,000 שקל. בא הנגזל, לקח את השדה, הקונה הולך לגזלן ואומר לו, תחזיר לי 1,000 שקל, מה ששילמתי לך, פלוס ה-200 שקל שהשדה השביחה. אז תחזיר לי 1,200 שקל. עכשיו השדה היא הייתה פיקציה, היא בכלל כל הזמן הייתה של הנגזל, נכון? אז זה כאילו, הקונה הביא 1,000 שקל למוכר, וקיבל ממנו חזרה 1,200 שקל. אז זה ריבית, 1,000, הפך ל-1,200, כן? אז אם זאת הסיבה, אז אפילו אם פירשנו שאתה חייב להחזיר לי שבח, עדיין אסור להחזיר לי להחזיר שבח כי זה ריבית, כן? אז זה מה שהוא אומר פה, זה לא בדיוק ריבית, זה מחזיק ריבית, כן? אז כתוב פה, דילמה תמה דשמואל, כיוון דלית לי קרקע מחזיק ריבית. אמר לי, אז זה שאלו את שמואל, מי שאל אותו, לא כתוב מי, אמר לה הוא, אין ולא ורפיה בידי. לא ידע מה לענות, כן ולא ורפיה בידי. איתמה. אמר רב נחמן, אמר שמואל, לרב נחמן כן הייתה מסורת בשם שמואל בדבר הזה, מעות יש לו, שבח אין לו, אף על פי שפירש לו את השבח, כן, למרות שהוא פירש לו את השבח, בכל זאת אין לו שבח. מה הייתה מה? כיוון דקרקע אין לו, שכר מעותיו עומד ונוטל. פה הניסוח הוא יותר חריף, מקודם אמרנו שזה מחזיק ריבית, נכון? עכשיו הוא אומר לו, לא, כיוון שאין פה קרקע, זה שכר מעות. מה זה שכר מעות? שכר מעות זה ריבית. אני מזכיר לך מעות, אתה משלם לי על זה יותר? אז וזה אסור. הייתי ורב עליה רב נחמן, כן, אז עכשיו, אז זה מה שרב נחמן אמר בשם שמואל, ועכשיו זאת הסוגיה. הייתי ורב עליה רב נחמן, אין מוציאים לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האישה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם. למדנו את זה מסכת גיטין, כן? יש לנו דין שכל מיני אנשים שחייבים להם כסף, הם לא יכולים להוציא מנכסים משועבדים, מאכילת פירות ושבח קרקעות, כן? ותכף נדבר על זה, מזון האישה והבנות, זה מזונות, כן, שאישה שצריכה לקבל כתובה ועוד לא קיבלה כתובה, אז היא לא יכולה לגבות את המזונות שלה מנכסים משועבדים. למה? כי מזונות זה דבר בלי סוף, אין לו גבול, כן? ברגע שזה משהו בלי, כן? זה עוד ועוד מזונות, היא יכולה לגבות את המזונות האלה לאורך שנים רבות, כן? נגיד אלמנה. אז היא יכולה לגבות מזונות האלה הרבה שנים, ואם יהיה מצב שאישה יכולה לגבות מזונות מנכסים משועבדים, זה ממש יתקע את השוק, כן? כי כל אחד יגיד, כיוון שאין לזה גבול, אז יכול להיות שיפול עליי חוב כזה, ואני אצטרך, ויקחו ממני את השדה. זאת אומרת, אתה לא יכול לצפות אם השדה משועבדת או לא. ולכן לא לוקחים את זה מנכסים משועבדים. עכשיו, מה זה? אין מוצאים לאכילת פירות ושבח קרקעות, אז תכף נגיע לזה. אומרת הגמרא, ממשעבדי לא מפקינן, המבני חרי מפקינן, וקטן אמיה לשבח קרקעות, אז אנחנו רואים מהמשנה, שלא גובים שבח קרקעות מנכסים משועבדים, אבל כן גובים אותם מנכסים בני חורין. באיזה מקרה מדובר? מה אליו? בלוקח מגזלן? מתי לא גובים מנכסים משועבדים משבח קרקעות? בלוקח מגזלן? כן, בדיוק המקרה שתיארנו. אני קניתי מגזלן, שילמתי 1,000 שקל, ואני לא יכול להוציא שבח קרקעות מנכסים משועבדים, אבל אני כן יכול להוציא מנכסים בני חורין. סימן שלא חוששים לריבית בדבר הזה. בניגוד למה ששמואל אמר. אומרת הגמרא, לא, זה לא מדבר על גזלן, זה מדבר על בעל חוב. מדובר על בעל חוב, על מצב שבו אני קניתי שדה, השקעתי בשדה, ואז בא בעל חוב של המוכר וגבה את השדה, לא הנגזל אלא בעל חוב, ואז אני גובה את השבח מנכסים בני חורין ולא מנכסים משועבדים. למה אני לא גובה את זה מנכסים משועבדים? שוב, זה דבר בלי גבול, אני יכול להשביח את השדה כאילו, זה דבר שאין לו סוף. אז לכן אפשר לגבות את זה רק מנכסים בני חורין, אבל עכשיו, ואין פה בעיה של ריבית. למה אין פה בעיה של ריבית? בגזלן, אין שם קרקע באמת בגזלן. כן? הרי קרקע אינה נגזלת. שם בא מישהו, נכנס לשדה, לקח קונה, אמר לו, בוא תקנה, תשלם לי על השדה הזה. זה רק כסף. וכיוון שזה רק כסף, זה באמת ריבית. כן? אבל בעל חוב, אז הוא באמת קנה את השדה, ואחר כך בא בעל החוב וגבה את השדה, ואז הוא יכול לקבל את השבח חזרה מהמוכר, בגלל שהוא, אין בזה בעיה של ריבית. אז זה התירוץ של הגמרא. המשנה אמרה שאין מוציאים לאכילת פירות ושבח קרקעות מנכסים משועבדים, הנכנסים בני חורין מוציאים, סימן שאין בזה בעיה של ריבית, אז אומרת הגמרא, לא מדובר על גזלן, מדובר על בעל חוב, ובאמת בבעל חוב אין בעיה של ריבית. מה אליו בלוקח מגזלן? לא בבעל חוב. אי בבעל חוב, מרישא, אתה רוצה להגיד לי שמדובר על בעל חוב, זה לא מסתדר עם תחילת המשנה. תחילת המשנה אומרת, אין מוציאים לאכילת פירות. מה זה אכילת פירות? ואי בבעל חוב, בעל חוב מית לפרי. אם זה, מה זה בעל חוב? שוב, אני קניתי שדה, ובא בעל החוב של המוכר ולקח ממני את השדה, הוא לא יכול לקחת את הפירות, הפירות הם שלי. אז כאילו המשנה דנה בשאלה, מאיפה אני מקבל את הפיצוי על הפירות, מנכסים משועבדים או נכסים בני חורין?
מהמוכר.
אבל בבעל חוב, לבעל חוב אין זכות לקחת בכלל את הפירות, אז אני לא צריך לזה פיצוי, כי הפירות נשארו אצלי, כן? עוד פעם, מה אליה בבעל חוב? אמרנו, אמרי, שאין מוצאים להכילת פירות, זה בבעל חוב, בעל חוב מית לפרי, ואמר שמואל, בעל חוב גובה את השבח, שבחים, אבל פירות לא, הרי שמואל חושב שבעל חוב לא יכול לקחת את הפירות בכלל. אז חייב להיות, אלא פשיטה בגוזל ונגזל, אז אכילת פירות יש רק בגזלן, שהנגזל יכול לגבות פירות, ובעל חוב לא יכול לגבות פירות. ולכן גם שבח קרקעות זה גם כן בגוזל ונגזל, ולא בבעל חוב. ואנחנו רואים שמותר לגבות את השבח גם בגוזל ונגזל, ולא חוששים לריבית. ומדרישה בגוזל ונגזל, סייף ענמי בגוזל ונגזל. אומרת הגמרא, לא, מדעיריה, אקדאיתא ואקדאיתא, כן? לא מחייב. אנחנו נגיד שאכילת פירות מדבר על גוזל ונגזל, ושבח קרקעות מדבר על בעל חוב, זה לא מחייב. הרי אחרי זה מדברים על מזון האישה והבנות, נכון? זה שלושה נושאים שונים ונפרדים. אומרת הגמרא, ועל אותה ניחי, אז עד עכשיו רק ניסינו להסביר את המשנה. עכשיו אנחנו אומרים, יש לנו גם ברייתות שמסבירות את המשנה, אז עוד במפורש, ומסבירות שמדובר על גוזל ונגזל. ועל אותה ניחי, לשבח קרקעות כיצד, כן? המשנה אמרה, אין מוציאים לאכילת פירות, שבח קרקעות מנכסים משועבדים, והברייתא אומר, לשבח קרקעות כיצד, הרי שגזל שדה מחברו, והרי יוצאה מתחת ידו, כן? יוצאה מתחת ידו, זאת אומרת, הנגזל גובה את השדה, כשהוא גובה את הקרן מנכסים משועבדים, ושבח גובה מנכסים בני חורין. הנה, במפורש מדובר על גוזל ונגזל, אז איך אתה יכול להגיד לי שלא? את הגמרא, לא, גם הברייתא היא בעייתית. הרי מה הברייתא אומרת? עוד פעם נקרא אותה. שגזל שדה מחברו, כן? אז בואו נגיד איזה שמות. רובן גזל שדה משימון, והרי יוצא מתחת ידו של מי? מתחת ידו של מי? לא כתוב שרובן מכר אותה אחרי שהוא גזל אותה, כן? כשהוא גובה, מי גובה? הנגזל, ממי הוא גובה? לא כתוב, כן? זאת אומרת, גם הברייתא היא לא פשוטה, אז אתה רוצה להגיד לי שמדובר על המקרה הזה שאתה תיארת, שמדובר שהגזלן מכר את השדה, ואחרי זה הנגזל גובה את זה מהקונה, זה לא כתוב בברייתא. היחידה, אילה מקדי קטני, גזלן ממנגבי, הגזלן, מה זאת אומרת? כשהוא גובה, גובה את הקרן. הגזלן לא גובה. הגזלן לוקח את מה ששלו. מה זה שייך להגיד שהוא גובה מנכסים שעובדים ולא מנכסים בני חורין? אלא לאו. לכן צריכים להסביר שזה לא הגזלן, אלא כגון שגזל שדה מחברו, הוא מחרה לאחר והשביחה. זה, אז באמת, הברייתא מדברת על המקרה שתיארנו. אמר לי, אליו תירוצי כמתרץ, תריץ נמי בבעל חוב. ברגע שאתה אומר שיש בברייתא ואתה צריך להסביר אותה כאילו, אז תסביר אותה, תסביר עוד יותר, כן? כיוון שהברייתא כאילו לא מדויקת, אז היא לא מדויקת. אז נגיד שמדובר על בעל חוב ולא על גזלן, ולכן אין קשייה מהברייתא. למה אין קשייה מהברייתא? כי היא מקור מפוקפק בעצם. זה, למה היא מקור מפוקפק? היא לא הגיונית בפני עצמה. תשמע, המשך הברייתא, או יותר נכון, לפני כן, התחלת הברייתא, לאכילת פירות כיצד? הרי שגזל שדה מחברו, והרי יוצא מתחת ידו, כשהוא גובה, מי גובה? גובה את הקרן מנכסים משועבדים, ופירות גובים מנכסים בני חורין. היחידמי, אילם כדי קטני, גזלן, ממן גבי. שוב פעם, זה לא יכול להיות שהגזלן הוא זה שגובה, אלא לאו. כגון שגזל שדה מחברו, הוא מחרה לאחר והשביחה, ועל זה אומרים שגובה הקונה את הנכסים, את הקרן מנכסים משועבדים, ופירות גובה מנכסים בני חורין. אמר רבה, אמר רבה, אחד מהסקינן, כגון, שנייה, רגע, למה זה תשמע? כתוב פה בברייתא שמה כתוב בברייתא? כתוב אלא לפגון שזה כתוב בברייתא שהוא גובה אכילת פירות כיצד? הרי שגזל שדה מחברו הרי יוצא מתחת ידו, כשהוא גובה גובה את הקרן מנכסים משועבדים ופירות גובים מנכסים נחורים. ואז הברייתא אומר, הגמרא אומרת אל עליו, כגון שגזל שדה מחברו הוא מחרה לאחר והשביחה, כן? אז אנחנו רואים שעל השבח, אנחנו מסבירים שהברייתא מדברת על השבח, ורואים שגובים את זה מ... לא, איך? בוא נקרא את רש"י. נכון, אז למה? רש"י אומר שגזל שדה מחברו הוא מחרה לאחר והשביח, ונעשה פירות גמורים, ונגזל לוקחה עם פירותיה, אינו נותן אלא יציאה. אוקיי. גם אם נגיד על פירות, דקאמר הרעי אשבח, וקטני דהלוקח חוזר וגובה מגזלן מן המחוררים, מהנכסים השוחררים. אז מה אנחנו רואים? שהקונה גובה מהגזלן את השבח של הקרקע, למרות שלכאורה זה לא, זה השבח של הפירות, לא משנה, את השבח של הפירות.
אבל את הפירות אמרנו שהוא לא עבור לקרקע.
לא, זה אמרנו על שיעבוד, על בעל חוב. בבעל חוב אמרנו.
בנגזל הוא לוקח עם הפירות.
כן, כן, הנגזל לוקח את הפירות. אז הוא גובה את ה... ואז הקונה גובה מהגזלן את השבח שהפירות השביחו, כן? אז אנחנו רואים ששוב אין פה בעיה של ריבית, לא משנה אם תגיד את זה על הפירות או על הקרקע, אין פה בעיה של ריבית, כן? אמר רבא, אחד מהסקינן, כגון שגזל שדה מחברו מלאה פירות, ואכל את הפירות, וחפר בבורות שכינו מערות, בה נגזל לגבות. מה קרה פה? אני גזלתי שדה מלאה פירות, ולא רק שאכלתי את כל הפירות, גם חפרתי בורות שכינו מערות, הרסתי את השדה. אז הנגזל, הוא בא לקבל פיצוי, הוא בא לגבות. הוא לא רק לוקח את השדה שלו, אלא הוא גם בא לגבות כסף. ועל זה אומרת הגמרא,
נגזל.
הנגזל, כן, כי השדה שהוא מקבל, היא לא שווה את השדה שגזלו לו, כן? אז, ועל זה אומרת הברייתא, בא נגזל לגבות קרן, גובה מנכסים משועבדים, בא נגזל לגבות פירות, גובה מנכסים בני חורין, הרי הנגזל הוא גובה קרן שהרסו לו את השדה, וגם פירות שכתפו לו את הפירות, כן? אז את הפירות הוא לוקח מנכסים משוחררים, ואת הקרן הוא לוקח מנכסים משועבדים. רבא בר אבונה אמר, כגון שנטלו המסיקין, המסיקין לקחו את השדה מהגזלן, והראינו בבבא קמא שאם המסיקין לקחו את השדה מהגזלן בגלל שהוא גזלן, או בגללו כאילו, ולא בגלל, לא מכת מדינה שלוקחים לכולם, אז הוא יצטרך להחזיר לו. בא נגזל, לגבות קרן, גובה מנכסים משובדים, בא נגזל, לגבות פירות, גובה מנכסים בני חורין. זאת אומרת, זה לא שאלה של, זה פשוט הבדל אם אני מעמיד את זה במקרה שהוא חפר בורות שכינו מערות, או במקרה שהוא נטלו המסיקין. אבל זה אותו דבר, הרעיון הוא שהוא צריך לגבות פה גם פירות וגם קרן, ואנחנו אומרים שאת הקרן הוא גובה משועבדים, ואת זה מבני חורין.
בכל מקרה לא מדובר במוכר, כדי שלא כן, יש כן. שאלה של ריבית.
נכון, נכון. אין פה הוכחה לשאלה של ריבית, כי לא, כי דבר שהגזלן בעצמו גובה. זהו, אנחנו נמשיך מחר. שיהיה לכולם לנו טוב.